ערב טוב ומבורך, ליל עשרה בטבת. ובכל זאת אני מבקש לא להיכנס ישירות לעשרה בטבת. הלוואי שבעזרת השם עד מחר אנחנו לא נוכל להיכנס לענייני עשרה בטבת, יהפוך לששון ולשמחה, אז אתה לא יודע אם לדבר על הצום, על החג. אבל מן הסתם מתוך הדברים יבלעו גם הדברים של עשרה בטבת. אני מבקש לעסוק בפרשת ויחי, ובאמת להיכנס גם להקדמה לספר שמות קצת. על פניה, פרשת ויחי היא איננה ההמשך ההיסטורי של פרשת ויגש. אני רק בחצי משפט על זה. סופה של פרשת ויגש בפסוק וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. נו, ואיפה ההמשך של זה? ויקום מלך חדש על מצרים. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, זה מתפתח, ההתרבות הזאת מתפתחת, הם פורצים מהגטו של גושן ותמלא הארץ אותם, נו, וזה מוביל אוטומטית כמובן ליקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, כעבור הרבה מאוד שנים. כך שבעצם פרשת ויחי שמסתיימת כרונולוגית במות יוסף, וימות יוסף, זה סוף ספר בראשית, היא עוסקת באותם חלקים של סיום הקשרים של יעקב ובניו כאן, של הבנים, של הברכות, מין הפסקה כזאת, לפני שממשיכים את הרצף הכרונולוגי. ונדמה לי שאפשר לטעות ולראות בהפסקה, הפסקה שאיננה מקדימה את ההמשך, כי ההקדמה להמשך כבר נמצאת בסוף היגש. וישב ישראל בארץ מצרים, ויקום מלך חדש. עכשיו עושים ככה הפסקה משפחתית. המשפחה מתכנסת, יעקב קורא לכל הבנים, לנכדים, אפרים ומנשה, קוברים את יעקב, מערת המכפלה, יוסף בסוף הפרשה יושב עם בני שילשים ובני רבעים על ברכיו. מאוד רומנטי. ויכול להיות איזו מין תחושה כזאת, הפסקה, לא קשור. זה לא ההקדמה להמשך. ההקדמה כבר נאמרה, ועכשיו ממש הפסקה בלתי קשורה. נדמה לי שזו טעות. צריך ללמוד את הברכות כמובן על הרקע הנצחי שלהם, על התפקידים, על רוח הקודש, על התפקיד שמייעד יעקב לכל השבטים, לכולנו, לכל ההיסטוריה. אבל צריך לראות בדברים של יעקב גם ליוסף, שם זה יותר ברור, הוא מבקש אל נא תקברני, וגם לכל השבטים, מעבר לראייה הכללית, גם הקדמה לספר שמות, הקדמה לשיעבוד שיבוא. כי פרשת ויחי היא בימי האופוריה, הימים היפים, וישב ישראל בארץ מצרים ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. אתם זוכרים איפה בעיקר הם ישבו? איפה הושיב אותם יוסף? בגושן, נכון, אבל איך נקרא המקום הספציפי? בארץ רעמסס, שנקראת בפרשה שקראנו השבת, במיטב הארץ. רעמסס, היא תהיה מחנה העבודה הגדול ביותר בשואה של מצרים. את פתאום ואת רעמסס, ערי מסכנות לפרעה. השמות יחזרו, ואותם השמות של מיטב הארץ, של כולנו מכירים את זה מהיסטוריות לא כל כך רחוקות מאיתנו. אנחנו ניכנס לפרשת ויחי ולנקודה אחת מיוחדת בה, ובעזרת השם בהמשך הדברים לקראת סופם אני ארצה לנסות לראות כיצד זה גם הקדמה, לא רק לספר שמות, לפרעו, להגעה אל פרעו, אלא בכלל לכל המאבק, לכל המלחמה של משה עם פרעו, של עם ישראל עם מצרים, אולי מכאן ואילך בכלל של גלות וגאולה. עסקנו הרבה פעמים בשבטים ספציפיים, יהודה, יוסף, ראובן. אני רוצה הפעם לעסוק בשני צמדים. הצמד האחד היא יששכר וזבולון. הצמד השני, קצת יותר בקצרה, אפרים ומנשה. בוא נתחיל ביששכר וזבולון. במקור חמש, סליחה, במקור שלוש, מופיעות הברכות שנותן יעקב ליששכר וזבולון. נקרא את הפסוקים, מקור שלוש, זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירחתו על צידון. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב את הארץ כי נעימה, וייט שכמו לסבול, ויהי למס עובד. למה קראתי לזה צמד? קודם כל שימו לב לתופעה הראשונה המעניינת. מה סדר הלידה? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. סדר הברכות התהפך. סדר הברכות עד עכשיו היה לפי הלידה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יהודה, אתה יודוך אחיך, כל הברכה ארוכה, זבולון מקדים את יששכר, זבולון יששכר. אצל משה רבינו בברכות, אנחנו הרי יודעים שהברכות מקבילות, שונות לחלוטין, אבל משה רבינו נותן את הברכות בסוף וזאת הברכה. נסתכל שנייה רק על דברי משה כדי להקביל את 3 ל-5 במספרים שלנו. שמשה רבינו גם זבולון קודם ליששכר, אבל הפעם בצורה הרבה יותר קיצונית. הפעם קורה משהו כמעט, איך היו אומרים הילדים, ממש לא פייר. באמת מוגזם. ולי זבולון אמר, סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. עוד רגע להמשך. אז אוקיי, מי קודם למישהו? זבולון ליששכר. אבל מילא יעקב לפחות נתן לכל אחד ברכה. אצל משה יששכר פשוט, אם אתה כבר פה, אז נו, למה לא? סמך ולזבולון אמר. אגב, מעט מאוד שבטים זוכים שהשם שלהם יופיע פעמיים בברכה. יחי ראובן ואל ימות, והיא מיטב מספר. ולזבולון אמר, סמך זבולון הוא הראשון בין השבטים שזוכה לפעמיים. סמך זבולון בצאתך, ויששכר באוהלך. אגב, באוהליו של מי? לכאורה של זבולון. כלומר, אפילו אוהלים אין לו בפני עצמו. מסכן, לא ברכה, לא אוהלים, לקחו לו את התור. מה קרה שם? אם אנחנו כבר במשה, בוא נגמור רגע את הברכה של משה. בשנייה אחת, אנחנו כולנו יודעים את הדרשה שרש"י מביא, שחז"ל מביאים, שיששכר חמור גרם מרמז ליששכר העוסק בתורה. אבל קודם כל צריך גם להבין לפני הכל את הפסוק לפי פשוטו. פה מדובר באדמה, בארץ, מנוחה כי טוב, נכון? מדובר בגידולים. וירא מנוחה כי טוב את הארץ כי נעימה, נחשוב על זה עוד שנייה. אז אצל יעקב, אני מבין, יש ברכה לזבולון, שעוסקת בזבולון כסוחר, לחוף ימים, לחוף אוניות ישכון וירחתו על צידון, לכן גם בגבול שלו הוא מגיע על החוף מעמק זבולון, המוכר לנו גם היום, לחוף לצידון. יששכר בברכה של יעקב מקבל את ההתמקדות בזה שהוא נח בארץ, בשונה מזבולון, הוא לא רץ ממקום למקום, הוא לא סוחר, הוא וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעימה. עוד נחזור עוד רגע לברכות של יעקב, אבל שימו לב מה קורה אצל משה רבנו בברכות. ולזבולון אמר, סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. אוקיי, כבר אמרנו, ישכר שני, בכלל בצד. עכשיו שימו לב, מקור חמש הלאה. הברכה לזבולון ולישכר איתו. עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו וספוני תמוני חול. אנחנו זוכרים, אני חושב, את הפסוקים של וזאת הברכה משמחת תורה, ככה חזק. עמים הר יקראו, על איזה הר מדובר פה? ודאי הר הבית. איזה הר? אנחנו כולנו מחכים שכל העמים יבואו ויקראו בו. שם יזבחו זבחי צדק. ברור, מדובר על הר אחד. במחילה, מה הקשר בין זבולון לבית המקדש? כלומר, יש קשר לכל יהודי. מה הוא רוצה פתאום? סתם פתאום משה רבינו החליט לדבר קצת שיבנה המקדש? באמצע הברכות הוא התחיל לשיר שיבנה. מה זה קשור? יהודה דיברו על מלכות, לוי דיברו תומך ואורך. סוף הפסוק חוזר באמת לזבולון, כי שפע ימים ינקו. ימים לא במובן של דייז, של סיז, של ימים. לחוף ימים, ישקוט, 100%. וספוני תמוני חול, החוף, החול, הבנתי, הציור מובן לי. אני זבולון מצטייר לי עם חוף, עם חול, מתקות. אני לא ממה רוצים לזבולון פתאום עם בית המקדש. אגב, מה עכשיו מזמינים לברכה של זבולון ויששכר את העמים? מה ההכרה הבינלאומית פתאום? מה שייכות? איך זה קשור לכל הרעיון של לעסוק בתורה? זה הדרשה שאנחנו תמיד אומרים, שזבולון הולך לפרקמטיה ויששכר עוסק בתורה. אז מה אתה מכניס לזה את הגויים פה עכשיו? זה רעיון יפה מאוד שהעמים הריקאו, אני בהחלט בעד. אבל למה זה פה? ואם אני מבין את האמת, את הברכה של משה נכון, יששכר בכלל לא מופיע, אם תשימו לב. לזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, הנשוא הוא זבולון, יששכר באוהליך, והרי הפסוק השני ודאי מדבר על זבולון, כי מדובר שם על הימים ועל החול. אז בכלל, לא רק שאת יששכר לא הזכירו, את זבולון העבירו לזה שהוא מביא את כל העמים, והם יזבחו זבחי צדק, ישכר, אני מבין למה אמרו שהוא יושב ולומד, תראו איזה נבח, הוא אפילו לא מופיע בברכה. בכלל, זה בצד לגמרי. עוסקים בחול ובים, והוא בכולל. אז פחות שיופיע. אפילו האוהל לא קרוי על שמו, כי מסתומן נותנים לו אותו. זה באוהליך של זבולון. מחייב הבנה גדולה. אז אצל משה רבינו שימו לב שזבולון ויששכר, קראתי לזה צמד מקודם, הם הפכו ממש לאחד. אין שתי ברכות. אחת שכאילו מעלימה את ישכר. ואם ישכר הוא הלומד תורה וזבולון הוא העוסק בפרקמטיה, איך אומרים בעברית? פסנישט. לא יפה. אז את ישכר אתה שם כל כך בצד? ככה מתנהגים? הייתי מצפה שזבולון קצת ייתן כבוד לישכר. ישכר בכלל שם בבית. זבולון הוא כל העסק, והוא מביא את העמים להר השם. ואין לו ברכה בפני עצמו לישכר, וזה משה. עכשיו נחזור ליעקב, וננתח את הברכה של יעקב לישכר וזבולון, רק פשוטו של מקרא. אחרי זה נגיע לעיסוק בתורה. נחזור רגע לברכה. זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירחתו על צידון. אני קורא את הברכה בעקבות מה שלמדנו במשה, ובעקבות כל הפשטנים. עוד רגע נראה את זה גם ברשב"ם, אבל לפני כן אני רוצה לקרוא את זה בפסוקים ביחד. יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. זבולון הוא לחוף אוניות. כלומר, מה הוא עושה? הוא נוסע. כל החיים הוא נוסע. ובמה הוא עוסק? בסחורה. יששכר לעומתו מה? יושב. נח. רובץ בין המשפטיים. לעומת זבולון שכל הזמן נוסע, סיפרתי לכם, אני חושב, פעם על ילד ש... פעם ישבתי איתו ואמרתי לו, תשמע, אבל אני נורא רוצה לדבר עם אבא, אני בטוח שזה יעזור. הוא אמר, אבל אבא לא פה, הוא נוסע כל הזמן. אז אמרתי לו, תגיד לו פעם. ורקשתי עוד פעם, עוד פעם, בסוף שאלתי לו, תגיד לי, איפה אבא? אז הוא אומר לי, אבינו שבשמיים. אבינו שבשמיים, הוא אומר, אני יודע. זבולון לחוף ימים ישכון, אבל הוא לא באמת יושב שם, כי הוא לחוף אוניות. וירחתו על צידון. הבסיס שלו בצידון, אבל זה בסיס להמראה. לעומתו יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, רובץ מתאר משהו שאי אפשר להזיז, נראה אתכם מזיזים חמור גרם, חמור עם עצמות שיושב. וירא מנוחה כי טוב, בניגוד לזבולון, ואת הארץ כי נעימה, אופי אחר. נפלא, אופי של אני רוצה בבית, אבל לא במובן של אני רוצה בבית ואני הולך לנוח, מה שהילדים קוראים סטלבט, אני רוצה לנוח. וית שכמו לסבול, לסבול אצלנו יש לו קונוטציה שלילית, מסכן סובל, לא, וית שכמו לשאת מסעות, וית שכמו לסבול, הוא אוהב את העבודה, אבל הוא איש אדמה, הוא איש הארץ, הוא לא איש הימים. והשילוב בין שניהם הוא באמת מדהים. בעצם, זבולון לוקח באוניות מה? סחורה. נו, אז את איזה סחורה הוא לוקח של מי? הכי טבעי, של יששכר. הוא בעצם לוקח את הסחורה של יששכר, כי הרי בחוף לא גדלה הסחורה. הוא גר על החוף. אז בעצם מי זוכה לפירות גדולים ויש לו ארץ טובה וארץ נעימה וית שכמו לסבול ויהי למס עובד? יששכר. כך מסביר הרשב"ם במקור 4, ואני ממש בקיצור רוצה, בגלל שאני רוצה להגיע לעיקר עכשיו. על צידון, אומר הרשב"ם במקור 4, שהוא מקום סחורה רבה. למה מוזכר דווקא צידון? כי זה היה הנמל. והוא מביא הוכחות. אני ממשיך ברשב"ם לפסוק י' שלוש-ארבע שורות שם. יששכר חמור גרם, לא כי זבולון שהולך עם עוברי ימים לסחורה, הולך כל הזמן, אלא עובד אדמתו יהיה. מה זה גרם, חמור גרם? כחמור בעל איברים, חזק, מצוי בין המשפטיים. משפטיים בתף זה בין תחומים. בקיריים יש שני מקומות שעליהם שופטים את הקדרה, שעליהם מניחים את הסירים. זה מקום מסודר, הוא לא יוצא משם. וככה ממשיך הרשב"ם עד הסוף. מצוי בין המשפטיים תחומי העיר לחרוש ולעבוד את האדמה. כי דכתיב, אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור. דווקא הביטוי של חמור מבטא את בהמת העבודה הכי פשוטה. חורשים עם החמור, לא שאיפות כאלה גדולות, והנה הוא זוכה לאושר גדול מאוד. ויהיה את שכמו לסבול, והנה מה סובד. יפה. למה הזכרתי את יששכר וזבולון? מסיבה פשוטה. כי אין עוד שני שבטים, בין 12 השבטים, בלי אפרים ומנשה עכשיו, שיעקב משווה ביניהם בברכות. ואותו דבר משה, חוץ מיששכר וזבולון. כלומר, א', הופכים את הסדר אצל שניהם, ב', הברכה היא בהתליה של זה בזה. בסדר? עד כאן מה שאמרנו עד עכשיו, נכון? צודק? אין לו דבר כזה. יעקב, אגב, משה לא, עורר את אפם של שמעון ולוי. זה לא בגלל שהוא מטלה בין שמעון ולוי, כי הוא מדבר על פעולה אחת ששניהם עשו. משה כבר בכלל לא יחבר, ללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך, ועם שמעון יש לו חשבון שם עם צל יהודה. בסדר? יששכר וזבולון, גם יעקב, גם משה, יחברו אותם ביחד, כשונים מאוד איש מרעהו, ויהפכו את הסדר. בסדר? זהו, שמתי בצד את יששכר וזבולון. מי שקצת דומים ליששכר וזבולון, בנושא הזה הם אפרים ומנשה. וברשותכם, סוויץ' שנייה אחת לחלק הראשון של הפרשה. בין אפרים למנשה לא מדובר על מערכת היחסים שתהיה ביניהם, אבל מדובר על מי גדול יותר, מי חשוב יותר. ועוד פעם הופכים את הסדר. מה שיעשה יעקב בסדר אצל יששכר וזבולון, הוא יעשה לפני כן אצל האחיינים שלהם, בני יוסף, אפרים ומנשה. אמת? ומקוצר הזמן, כדי להגיע לעיקר הדברים, כולנו זוכרים, יוסף מגיע עם אפרים ומנשה, יעקב רוצה לברך אותם, מסכל את ידיו, יוסף מאוד דואג ומבקש לתקן, יעקב עומד על שלו, ידעתי בני ידעתי, נכון? הוא יהיה לעם, גם הוא יגדל, נכון מנשה הבכור, אבל אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. ותרשו לי פה שלוש שאלות קטנות. האחת, מי שזוכר את המבנה של פרשת ויחי, אז השליש הראשון של הפרשה, בהפסקות של שבת, עד רביעי, עוסק באפרים ומנשה. נכון? ממש עד רביעי. עוסק ביוסף שבא, דיבור עם יוסף, ואז הכל אפרים ומנשה. במחילה. אפרים ומנשה באמת זוכים להפוך להיות עכשיו קיר ובן ושמעון. מצוין. איך שואלים הילדים? לא הגזמתם? כל 12 השבטים צריכים להמתין? למה יששכר וזבולון, בסדר, מקבלים 4 פסוקים יחד? 3. פרק שלם? יותר? על כל העסק שאפרים ומנשה קירו, אתה יודע מה, קירו בן ושמעון, אז תברך אותם אחרי שלהם, הרי בכל זאת הם הדור הבא. עכשיו זה לא שאפרים ומנשה הופכים להיות המנהיג, אלא מה תגידו טכנית פשוט, יוסף כבר נכנס, נו אז דרך אגב נגמור את העסק, נון בית. אז עשרות פסוקים, הפרופורציות, הסידור של הפרשה, מה זכור, מה קרה פה? אחרי שגומרים עם כל העסק של אפרים ומנשה, אחר כך מקור אחד, מקור אחד, ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו, וימאן אבי ויאמר ידעתי ומי ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. אני מדלג שם קצת קצת קצת, ויקרא יעקב אל בניו, עכשיו באמת אחרי שגמרת את הכל, כולל המלאך הגואל כבר שרו בתחילת הפרשה יעקב ויוסף, הכל היה כבר די פה, עוד מעט המפי גמרו הכל, ועכשיו ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. לא חיכית לזה בהתחלה? רשי בתחילת הפרשה אומר ויחי יעקב, הפרשה סתומה, היא מחוברת לפרשת ויגש, אין אפילו הפסקה של אותיות. למה? כי רצה יעקב לברך את בניו ונסתם ממנו הקץ. הוא רצה להגיד מה יהיה באחרית הימים. נו, אז אתה כבר במתח, בוא נראה מה הוא רוצה להגיד לבניו. חכה, אנחנו רק בהתחלה. יש לנו עכשיו סיפורים על אפרים. אני בעד, אין לי שום דבר נגד חס וחלילה, רק למה עכשיו? וזה כל כך בולט, תראו את הפסוקים, ויקרא יעקב אל בניו, היום אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אני תמיד בדמיוני ראיתי כאילו כל האחים מחכים ליד הדלת והנכדים מטופלים, ואחרי זה שכחתי שהם מחכים. אספו, אנחנו אסופים מזמן כבר מחכים. ומה אני הולך להגיד לכם? היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. וכאן תרשו לי לשאול שאלה. אז יעקב מבטיח מה שהוא יגיד באחרית הימים, נכון? זו שאלה קשה מאוד, נכון? מצוין. לא רק ברכות, מה יהיה באחרית הימים? מצוין. יששכר בעזרת השם יהיה חמור גרם. זה משל ונמשל, מצוין. זבולון יהיה לחוף ימים. הרי הוא לא אומר זבולון עכשיו בגושן עם אוניות. הוא מדבר על אחרית הימים. מצוין. תסלחו לי, בוא נקרא את מה שהוא אומר לראובן. ותראו לי איפה פה אחרית הימים. ראובן בכורי אתה. זה לא היה באחרית הימים, זה היה מזמן. כוחי וראשית אוני, גם זה היה מזמן. יתר שאת ויתר אז, גם זה היה מזמן, פחז כמיים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצורי עלה. שכוח, הכל היה מזמן. שמעון בלוי, זה לא שיעקב אומר להם רק הכל טוב, אבל הוא לפחות אומר מה יהיה באחרית הימים. אחלקם ביעקב, אפיצם בישראל. בשום מקום לא כתוב שיעקב אמר בואו אני אברך את כולכם ואני אגיד שכולם פוצ'י מוצ'י. אני אגיד לכם מה יהיה באחרית הימים. אז תגיד מה יהיה באחרית הימים, נו. מה אמרת לראובן? מה זה פרוצדורה? בחורי אתה. אני לא מבין, אז זה הוצאת תעודת לידה עכשיו? מה הוא עושה? מה הוא אומר לראובן? הוא מתאר את ה... הבנתי, נו. אני יודע. אתה מדבר על מעשה בלהה בסדר גמור. 100% הוא מזכיר גם ליהודה מטרף בני עלית, אבל תגיד עכשיו מה יהיה הלאה. יהודה, אתה יורדוך אחיך. נפתלי, אתה תהיה איילה שלוחה, דן ידין עמו, גד גדוד יגודנו. ראובן, בחורי. אז למה לא להגיד שמעון ואתה השני? ושימו לב שהראובן בחורי אתה בא מיד אחרי הדיון שהאחים חיכו ליד הדלת, מי הבחור, אפרים או מנשה? והבחור ממתין, וכולם מקבלים ברכות, ולבחור אומרים, שכחנו לדווח לך, אתה בחור. שר כוח. אבל בעצם אתה לא בחור, כי אתה עלית משכבי אביך, אתה גם זה לא. וגם זה היה מזמן. מאוד מוזר. שאלה אחרונה, 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 כשבא יעקב לברך את אפרים ומנשה, אני לא מזכיר את זה פה בתוך הפסוקים המצולמים, אבל כולם זוכרים את זה, הוא בא לברך אותם, ואז כתוב כך, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור. מה המילים המפורסמות? ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה, ויישם את אפרים לפני מנשה. רק שאלה אחת, מילה עברית, אני צריך עזרה בעברית. ויברכם ביום ההוא לאמור, את מי? את אפרים ומנשה. ויברכם, אז עם מי הוא מדבר? עם שניים, נכון? ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור. לא הבנתי כלום. ויברכם ביום ההוא לאמור, אז אל מי אתה מדבר עכשיו? מה, גם הפעם אתה עושה אחד כאילו לא נמצא? סובך פה בבית הזה. ולזבולון אמר יעשה משה רבינו עוד הרבה שנים, שמח זבולון בצאתך, יששכר בו עליך. ויברכם ביום ההוא לאמור, אתה מתרגש. בך? מי? מי הוא בו? מי המפקד? ויוסף זה לא יכול להיות. לך יברך ישראל לאמור, ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה. זה הולך על אפרים ומנשה. יש מישהו מהפרשנים שאומר בך באפרים ומנשה תפל. אלה השאלות. אני מסכם בדקה. ישכר וזבולון צמד א', אפרים ומנשה צמד ב'. אלה הצמדים התלויים זה בזה. מותנים בברכותיהם. מהי ההתניה? גם פה וגם פה? בית. השאלות הספציפיות אצל ישכר וזבולון. העמים הריקראו. אבל את כל זה אני משאיר בצד. ואצל אפרים ומנשה, למה הקדימו את כל אפרים ומנשה? וההתליה הזאת עד כדי שהויברכם הופך להיות לבך. משהו מאוד משונה, ויברכם זה רבים ברור. בך זה יחיד ברור, זה גם צמוד. שתי סוגיות לכאורה נפרדות. הקדמתי ואמרתי, אלה לא רק סוגיות ללימוד ועיון בפסוקים האלה, שגם הם זכאים ללימוד. אני טוען שיש פה הקדמה גדולה מאוד. בכל סוגיית הבכורה, סוגיית הבכורה היא סוגיית מפתח, היא קוד. דיברנו בזמן האחרון על כמה קודים. דיברנו על הקוד של איש ואשתו בספר בראשית. דיברנו על כמה קודים בספר. יש קוד חשוב מאוד בכל התורה, בספר בראשית מאוד, אבל הייתי אומר שבספר שמות אולי כל התורה בנויה עליו, שחייבים ללמוד אותו לעומק, והוא קוד הבכורה. סביבו כל סוגיית הצמדים, אתם בטח מתפלאים מה ליששכר וזבולון ולבכורה, מה אני רוצה? זה הילדים החמישי והשישי? מה הקשר? אפרים ומנשה, אז אחד הוא בכור. וכאילו, אבל מה? למה אני אומר שסוגיית הבכורה היא הקוד של כל ספר שמות? אולי נתחיל בלמה אני אומר, עוד בלי להסביר, מפני הפסוקים הפשוטים שאותם אומר משה, סליחה, שאותם אומר הקדוש ברוך הוא למשה. במקור האחרון מצד ימין של העמוד, במקור שבע, מתוארים פסוקי הסיסמה, הפתיחה, שמקבל משה רבינו בשעה שהוא יוצא ממדיין בדרך למצרים. אוקיי? נגלה אליו האלוקים. בסנה כבר, כבר היו כל הדיונים, כן ללכת, לא ללכת, אהרון, מי ילך, הכל כבר עבר, כבר. מצוין. הנה מבין משה שתפקידו הוא ללכת, ויקח משה את אשתו ואת בניו. אנחנו נזכרים קצת, אם יש לנו עוד כוח לזכור, באברהם, שכשאומרים לו לך לך, ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט, גם הוא לוקח את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור. אולי נגיע לפרט הזה, שכרגע אני עוזב אותו בכלל. וישוב ארץ המצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. התמונה מאוד חשובה. משה רבינו בדרך לתחילת השליחות. ההקדמות הסתיימו. הדיונים תמו, ומשה מתחיל, ומטה האלוהים בידו. מנהיג יהודי שהולך, לא רק מטה האלוקים והוא באופן אישי הולך, אלא זה הוא ואשתו ובניו. זה התרגלנו. את זה הוא הולך לגלות שיש בעולם. ויאמר השם אל משה, השיחה הזו בדרך חשובה מאוד. ויאמר השם אל משה, בלך תחה לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעו. ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעו, שמעו אותו, מה אתה הולך להגיד? מילת הקוד, מה עשי? מה תהיה האמירה? כה אמר השם, נו, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני. לא הבנתי. ואם ישראל הוא לא בנך בכורך, אז זה לא טוב שלח את בני ויעבדני. מה הקשר לך? אני במקום פרעה, חס וחלילה, היו באים ואומרים לי, כה אמר השם בני בכורי ישראל. הייתי אומר שכוח. למה אתה באמת חושב שזה מעניין אותי, הסיפור המצחיק הזה? מה זה אומר? תהיה בכורי, תהיה בכורי. אני למדתי, אני פרעה, למדתי מסתום מספר בראשית, ואני יודע שיש לכם ויכוח עם עשיו. לכו תסתדרו במשפחה שלכם. אני בכורי. תביא אישור מהמשטרה שהוא באמת בכור. אבל למה זה רלוונטי לי? אני פרעה, אני הבן של מצרים, מצרים זה בכלל חם. מה זה קשור לזה? מה אתה רוצה ממני? ממני גנבת את הבכורה? חסר לך מה להסתבך איתי שאתה באת גם להסבן אותי בזה עכשיו? יש לנו הרבה על מה להתווכח, אני הולך להרוג את כולכם. מה הרעיון? רגע, שנייה, לא נגמר. בני בכורי ישראל, זה מה שאמר השם. ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאל לשלחו, הנה אנוכי הורג את מי? את בנך וחורך. או, הבנו, אי אפשר פה להסביר אחרת. מלחמת שין בשין, מלחמת בכורה בבכורה נפתחת. אתה אומר יש לך בן בכור? לא אמרתי כלום, לא דיברתי על זה בחיים. חפשו. אני אראה לך מפה בכור. למה אתה מעצבן? מה קרה? פרובוקציה. או בעברית אחרת אני אשאל את זה. לא פה עכשיו. מה אכפת לי בכור, לא בכור? מה כל העניין הזה? למה זה כל כך חשוב? כמה ספר בראשית מלא בזה? כמה מתחים רק מהדור של יעקב ועשיו? תעזבו את קין והבל ויצחק וישראל, תעזבו את כל הדורות הקודמים. קונים בכורה, אני הבכור, הוא הבכור, כל אחד מאיתנו יתרגל לאותם מדרשים שרשי לימד אותנו מהגן, שאומר יעקב, זה נכון שאתה הבכור, אבל בעצם אני הבכור, כי אם אתה יצאת ראשון, אז בעצם אתה הטיפה השנייה, ואני, מה אתם רוצים בחיים שלי? למה נפקא מינה? ואגב, כל כך חשוב, מה הדין של בכור? אז יש שני דינים. קודם כל, לגבי ירושה הוא יורש שניים. סתם כך. זה שם זכויות האדם, לא מבין למה. אני לא בכור, וזה תמיד יעליב אותי. שניים, בכור לאמו, מפתח רחם, אז הוא קדוש. גם את זה אומרים במסיבת פדיון נעימה והכל נגמר. מה? על זה? אם הייתי שואל אתכם על מה המלחמה בין ישראל למצרים, אתם הייתם אומרים על בכורה? ופתאום מסתבר שמכת בכורות זה לא סתם. ורק בעקבות מכת בכורות, פרעה אומר, זהו, גמרנו, זהו, סוגרים את העסק. אז אני תמיד הבנתי שבסוף מכת בכורות הוא טש סופית. פתאום מסתבר, מה פתאום? תעשה תשובה, לא ירגו הבכורות שלך. למה? כי אני בני בכורי. אתם זוכרים את השאלה ששאלתי ככה בצד? יאספו ואגידה את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ואמרתי, ראובן מסכן עומד שם, ולא אמרו לו כלום על אחרית הימים. מה כן אמרו לו? בכורי. ומתי אמרו לו בכורי אתה? אחרי שהוא חיכה שעה וחצי בחוץ, שיגמרו את הפרק הקודם עם אפרים ומנשה. תרשו לי להתחיל מפה. ועוד מעט נברר את סוגיית הבכורה, ואז נדמה לי שזה באמת קוד שתורה שלמה מובנת על פיו. אבל דקה אחת. יש לנו שלושה בנים, בין 12 הבנים, שהם רלוונטיים כל הזמן לדיון מי מוביל. יוסף, יהודה וראובן. אתם זוכרים איך ראובן מבקש מאבא שלו, אבא תן לי את בנימין? אני אחזיר, סמוך עליי. אתם זוכרים איך ראובן מנסה בבור להוביל את כל האחים? לכיוון מאוד מאוד חיובי, אבל נכשל. ויהודה לוקח את ההנהגה. ראובן מנסה לשכנע את אבא לקחת את הערבות על בנימין, ויהודה לוקח את ההנהגה. שם אצל יוסף במצרים כבר ראובן לא מנסה, יהודה לוקח את ההנהגה. למרות שיוסף יודע יפה מאוד שראובן הוא הבכור. איך יוסף יודע שראובן הוא הבכור? כי בסעודה שישבו שם, זוכרים, ישבו הבכור כבחירתו והצעיר כצעירתו. זאת אומרת שישבו שם ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ואופס, יהודה הוא המנהיג. נכון? כי יהודה ויגש אליו יהודה, ויהודה בא עם הגביע, ויהודה מדבר בשם כל האחים, ויהודה, כל הזמן יהודה. ויהודה אומר, אני יושב תחת הנער. מה היה אמור לזכות ראובן והוא הפסיד? יעקב אומר בברכה, אני עוזב את יששכר וזבולון, עוזב את אפרים ומנשה לדקה, והולך משם. ואז מיד מבטיח, בעזרת השם מגיע. מה אמור היה ראובן לקבל והפסיד? שאלה מאוד חשובה. מה בדיוק? אל תגידו לי בחורה, הבנתי. מה זה אומר? תגידו מה, אולי הנהגה. מי שהוא הבחור, הוא המנהיג. טענתי היא, ואני הוכיח אותו עוד מעט מפסוקים פשוטים, שמעולם לא היה דיון, מעולם לא היה דיון על זה שיהודה הוא המנהיג. כל האחים קיבלו את זה, ויעקב ידע את זה מראש, ועל זה יעקב אומר, יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, ישתחוו לך, בני אמך, כולם יודעים. כולם יודעים שאתה מנהיג. הדיון הוא בעצם בין ראובן, שהוא הבכור ללאה, לבין יוסף, שהוא הבכור לרחל. עכשיו, בין שניהם, הראשון שנולד הוא ראובן, ולכן בעצם יש לו זכות קדימה. נכון? לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה, ממש נאמר פה לא עלינו. למרות שפה זה שני בחורים. אז אמנם יוסף הוא בנה של רחל והוא קטן מראובן, אבל הוא כן בחור. עכשיו, למה זה משנה? מקור שש הוא שני פסוקים בדברי הימים א', שבאים לשפוך פה אור פשוט מאוד. ובני ראובן, דברי הימים זה הרשימות, שם כתוב כך, ובני ראובן בכור ישראל, הערה בסוגריים של שנייה, מעולם לא הפסיד ראובן את התואר בכור במקרא. תמיד אחרי שיש איזשהו מצב חשוך קצת, עוד יותר קוראים לו בכור. אתם זוכרים אחרי סיפור מעשה בלהה? מיד כתוב, היו בני יעקב 12, בכור יעקב, ראובן. בכור ישראל, ראובן. מיד. גם פה זה יהיה אותו דבר. ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור. עכשיו תסתכלו, פסוק מדהים. ובחללו יצואי אביו, ניתנה בכורתו, בחללו יצואי אביו בסיפור עם בלהה. בחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו למי? לבני יוסף בן ישראל. מעניין, לא ליוסף אלא לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה. כלומר, הוא ממשיך להיות בכור, אבל בכורתו ניתנה לבני יוסף. מה פירוש? מיד תראו. כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו, והבכורה ליוסף. כתוב פה כך, יהודה נגיד, יהודה גבר, על יהודה נאמר גביר לאחיך. על זה אין דיון. גם יוסף יודע שזה יהודה. זה אין דיון. משיח בן יוסף יבוא לפני משיח בן דוד. וגם אין דיון שיהודה הוא לא בכור. אתם יודעים למה נפקא מינה בכור? פשוט. הבכור נוטל פי שניים. במה זה מתבטא בשבטים? רעיון מופלא. מופיע כבר בפרשנים הראשונים. רעיון מדהים. ליעקב ברור שיהיו 12 מקבלי נחלות. אתם יודעים איך? כי לוי לא יקבל נחלה. הבכור בין השבטים יזכה לשני בנים. לא לשני בנים, בעזרת השם יהיו 10 בנים לבנימין ו4 לזה, הוא יזכה לשניים שיהיו בתוך השבטים. והשאלה, מי יזכה לשניים? ראובן או יוסף? זכות הקדימה למי? לראובן. ולכן ראובן בעצם צריך לקבל את זה. זאת הבכורה שעליה מדובר. עכשיו תקשיבו, פסוק שהוא מדהים, בחיים לא הבנתי אותו עד שפתאום הנושא הזה נפל לי. גילי פלאות. פסוק שאי אפשר להבין אותו. בא ראובן אל אבא ואומר לו דבר נורא והיום. אומר ראובן לאבא, אבא תן לי בנימין, אני אחזיר אותו, ואם לא, מה תעשה לי? פסוק נורא, שכולם זוכרים בגלל שהוא מזעזע. את שני בניי תמית, אם לא אביאנו אליך. רש"י אומר, בכור שותהו, מה הוא מדבר? כך אומרים, את שני בניי תמית. דרך אגב, למה את שני בניי? הרי היו לו 4, חנוך ופלוג, חצרון וכרמי. אז מה זה שני בניי תמית? שניים שהם 4? את מי? מה זה שני בניי? את מי מהארבע? שאלה מזעזעת. המשפט מזעזע, מה אתה אומר? אתם יודעים מה אומר ראובן ליעקב? אבא, קח ממני את הבכורה אם אני לא מחזיר לך את בנימין. אני חייב להחזיר לך את בנימין. ואם אני לא יכול להיות ערב על בנימין, קח את הבכורה, את שני בניי, את רעיון שני הבנים, תמיד. אני חייב להביא את בנימין. אין בנימין? קח. למה יעקב לא מקבל את ההצעה, אתם יודעים? לא נעים להגיד. כי כבר לקחתי לפניכם. כי אתה יודע מתי הפסדת את זה? במעשה בלהה. אז חיללת יצואי עלה. וכיוון שכבר הפסדת את זה במעשה בלהה, ההסכם לא תופס. למה במעשה בלהה? בעזרת השם פעם אחרת. אבל ההסכם לא יכול לתפוס. וניתנה הבכורה ליוסף. לפני שכתוב בפסוק ראובן בכורי אתה, אתם יודעים למי ממתין ראובן בפתח הדלת? לאפרים ומנשה. כי הבכורה של יוסף חייבת בגמל. וראובן בכורי אתה ממתין. זהו, אז הוא בכור ולא קרה כלום? עוד מעט נראה מה קרה. ותראו שבדברי יעקב לראובן יש הרבה מאוד באחרית הימים. מה רעיון הבכור? הבנו מה קורה עם ראובן, עם השני בניי, אבל מה בכלל עניין הבכור? סתם נחלה? אני אגיד לכם מה עניין הבכור. לבכור יש שני דברים בהלכה. האחד הוא שמצד היותו פטר רחם, אם הוא בכור לאמו, אם הוא בכור לאביו ולאמו, כמו יוסף וכמו ראובן, לרחל ויעקב, או לאה ויעקב, נכון? אז יש לו שני דברים. מצד היותו בכור לאביו יורש, שניים, ומצד היותו בכור לאמו קדוש מרחם. כי כתוב קדש לי, כל בכור. מה בעצם עניינו של הבכור בעם ישראל? והתשובה לזה היא מאוד יסודית, היא מאוד עמוקה. מה עניינו של הבכור? תמיד במסיבות של פדיון בן, פדיון בכור, לא כל כך הרבה זה קורה, עד שזה קורה זה ברוך השם שמחה גדולה. אז תמיד במסיבות של פדיון בכור, חוגגים את שמחת פדיון הבכור, ושם יש דרשה קבועה. בדרשה הקבועה הזאת תמיד אומרים למה עושים פדיון בכור. וזאת דרשה שהיא 100% נכונה, אבל היא גם 100% טעות. אני אסביר. תמיד אומרים שפדיון הבכור הוא כך. בעצם הבכור היה צריך להיות קדוש כמו כהן ולעבוד בבית המקדש. נכון? ולמה הוא לא יהיה קדוש כמו כהן ויעבוד בבית המקדש? הילד שלי הצדיק הבכור הרי ודאי ש... שלך לא יהיה, אבל שלי ודאי מה... אז למה לא? כי מתי איבדו הבכורים את הזכות להיות בקדושתה? מתי? חטא העגל. אז במעשה העגל ניטלה הקדושה מהבכורים שגם הם השתתפו בעגל, נכון? והוא עברה לשבט לוי וניתנה עכשיו רק לכהנים. בסדר? לכן כך אמרו תמיד, עד כאן אגב 100% נכון, עכשיו 100% לא נכון, גומרים הדרשנים, לכן לוקחים עכשיו את הבכורה ונותנים 5 סלעים לכהן ואומרים לו תשאיר לי את הבכור ובכה איבד את קדושתו ולפחות תישאר אצלי בבית. מה לא טוב בזה? רק דבר אחד. לפי זה למה פודים בכור? למה פודים בכור? בגלל חטא העגל, נכון? בגלל חטא העגל. אז לפני חטא העגל לא פודו בכורות, נכון? לא היה ולא נברא. ובכן הנה דין פדיון בכור. ספר שמות, מקור 8 פרשת בו. אנחנו פשוט לא שמים לב לזה, אבל זה נמצא אצלנו על הידיים ועל הראש כל היום, רק זה סגור בתפילין. וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. מה כתוב פה שהבכור מה? קדוש, נכון? אם הוא קדוש, הוא קדוש לגמרי, נכון? מצוין. ואז באה הפרשה הבאה, גם היא בתפילין, כמה פסוקים אחר כך בפרשת בו, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. ועברת כל פטר רחם להשם, נכון? פדיון חור של בהמה. רגע. ואתה ממשיך את הפרשה. והיא כי כשפר או לשלחנו, אופ, קשור עם מצרים עכשיו. זה היה קצת לפני חטא העגל. ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם עד בכור בהמה. על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בניי. הסבר. ילד אחד אמר לי פעם, כששאלתי אותו על הפסוק, הוא השתכל ככה והוא אמר, נו, זה כנראה נבואה על חטא העגל. רעיון. ומי שלא מקבל את הרעיון הזה, הבכור על פי התורה, בלא קשר בכלל לחטא העגל, הוא קדוש, והוא צריך להיות פדוי. אתם יכולים להסביר לי את המושג הזה? אני מבין שאני פודה בכור ומוציא אותו מקדושתו. אז בשביל מה אני מקדש את הבכור ואחרי זה פודה אותו? פעם דיברנו על המושג קדושים פדויים. והנה רעיון הבכורה במילה אחת, והוא יסוד כל היסודות. בעם ישראל יש לוויים ויש 12 שבטים. ההבדל הוא שהלוויים אין להם חלק ונחלה. השם הוא נחלתם. והם עוסקים כולם בקודש. הכהן כולו קדושה. אוקיי? 12 השבטים עוסקים בנחלות. ובכל בית יש בכור. ואתם יודעים מה הבכור? הבכור הוא גם כהן וגם ישראל. הבכור הוא גם קדוש וגם פדוי. הבכור הוא גם זכאי וחייב לעבוד ולקבל קורבנות ולהקריב קורבנות ולעבוד בבית המקדש ולעבוד בכהונה, והוא גם אחראי לעבוד בבית ולעבוד בנחלה ולעסוק במציאות ולעסוק בחיים. אתם שמעתם את השילוב הזה? יש 3 סוגים: כהנים, ישראלים, בכורים. הבכור הוא מי שיכול להכיל בתוכו שני דברים שנראים סותרים. בדרך כלל אנשי הרוח יעדיפו שלא לעסוק בגשם. טוב יותר שיהיו הכהנים בכהונתם והמלכים במלוכתם. לשבט הכהנים אסור לעסוק במלוכה. אסור. פסוק בפרשה, לא יסור שבט מיהודה. על זה נהנשו אגב מלכי חשמונאי. למה? כי יש הפרדה בריאה, טובה. ואתם יודעים מה תפקידו של הבכור? הבכור הוא זה שאמור לגלות בעם ישראל את התפקיד המופלא, המשלב. בכל בית, לפני חטא העגל, עכשיו תשמעו מה קרה בחטא העגל. נכון? בחטא העגל נתלה ייחודיותם של הבכורים. אתם יודעים מה קרה בזמן חטא העגל? בזמן חטא העגל, התופעה המופלאה הזאת של אדם שיכול להכיל את שני הדברים, הפכה לרעיון שלא מתממש בינתיים. בחטא העגל באו והודיעו, רבותיי, אין בכורים. בעזרת השם לעתיד לבוא, הם יחזרו. בינתיים, הפסקה. אתם לא מסוגלים. חטאתם. חטא העגל מעיד שעדיין אתם חיים בשני עולמות ולא יכולים לחבר אותם. וכיוון שכן יהיו כהנים, יהיו ישראלים. ולא יהיו בכורים שהם גם זה וגם זה. לבכור יש את החובה ואת היכולת להרכיב שני חלקים יחד ולהופיע אותם ביחד. הבכור לא צריך לעשות את זה בעצמו, הוא צריך לשדר את היכולת שזה מתקיים. אתם יודעים מה תפקידו של עם ישראל בעולם? להיות מה? אתם יודעים מה הגדרתו? בני בכורי. זה תפקידו עלי אדמות. תפקידו הוא לא להיות קדוש שמימי, חס וחלילה. תפקידו הוא לא להיות איש אדמה שאיבד את עולם הרוח שלו. תפקידו הוא להיות בכור. אתם יודעים מה משדר פרעו בעולם? השילוב הזה הוא חולשה מצפונית שלכם. בעולם הזה יש חזקים ורוחניות היא חולשה. נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה להשם אלוהינו. תכבה ועבודה לאנשים, תלכו מפה. ותתחילו לזכור שאני פה המנהל ואתם העבדים. הבכור הוא מי שהוא הראשון, הוא בעל הכוח, הוא בעל העוצמה, והוא זה שמשרת אותי במקדש. אתם מבינים את הדוגמה של הבכור? זה דבר פלאי. הוא זכאי לשני חלקים, לא טכנית, כי הוא אמור לחבר שני חלקים סותרים ולהכיל אותם ביחד. יותר מפעם אמרנו שיצחק חשב שעשיו ויעקב ישמשו שניהם ביחד את הרעיון הזה של עם אחד. אתם יודעים למה הקדים עשיו את יעקב על פי יצחק? מאותה סיבה שהקדים זבולון את יששכר על פי יעקב. כי עשיו על פי יצחק הוא איש השדה, הוא איש הציד, שכשהוא יהיה משולב עם יעקב יחד, זה השילוב הכי מדהים שיש. ויצחק יביא לעולם את השניים האלה שהם שניים, אבל הם אולי יזכו פעם להיות אחד. כך חלם יצחק. אתם יודעים מתי גילה יעקב שאמא צודקת ולא אבא? כשהוא היה נער צעיר. ועשיו הגיע מן השדה והוא עייף. ובז לבחורה. ויעקב אמר לו, תגיד לי, תמורת קילו חומר אדום אדום, אתה מוכן לוותר על הכוח הזה של הבחורה? ועשיו ענה לו, הנה אנוכי הולך למות. ולמה זה לבחורה? מה אתה הולך למות? אתה בן 15. יש עולם הזה, חיים פעם אחת. עזוב אותי. ספיק. ויראה ועשיו את הבכורה. יעקב נבהל כשהוא ראה עד כמה עשיו לא רוצה בכלל לחבר בין שני הדברים. הוא לא רק מוותר על הבכורה, הוא לא רק מוכר אותה, הוא בז לה. מי שיהיה בכור הוא זה שיצליח לעמוד במבחן שההיסטוריה של ספר בראשית לא הצליחה בו. קין היה בכור, לכן הוא חשב שהוא יכול לשלוט. בכור בעברית זה אותיות ב' כף ר'. אלה שלוש האותיות בעברית של שניים. שתיים ביחידות, שתיים בעשרות, שתיים במאות. הבכור עניינו הוא זה שהכל אצלו כפול. זה עולמו. האותיות האלה כשהן הפוכות, הן סוס ורוכבו. רוכב זה ריש, כף, בית. כשאני רוכב עליך, אני עליון לא מפני שאני מכיל אותך, אלא מפני שאני דורס אותך. נכון, יש בעולם חזק וחלש. אבל איך זה יבוא לידי ביטוי? על ידי בני בכורי ישראל, או על ידי לי יאורי ואני עשיתיני שמנהל בית העבדים עלי אדומות? כה אמר השם, בני בכורי ישראל, שלח את בני ויעבדני. וככה תהיה בכור. כי אתה יודע מה זה בכור? בכור זה אחד מבין שצריך שיהיה לקטן מקום בעולם בדיוק כמו לו, ויש מקום לעבודת השם בעולם. ואז תישאר פרעה. ואם אין אתה, מה? לשלח את בני לעובדני. למה? כי אתה רוצה שהוא יעבוד אותך. זה לא משנה מה אתה אומר, כי זה מה שאתה רוצה. ואם אין אתה, כי אתה לא רוצה אלוהים בעולם, כי אלוקים לוקח לך את המסך. הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. מה יקרה אחרי שיהרג בנו בכורו? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור השירה להשם כי גאו גאה שמה? סוס ברוכבו, רמה בים. כשהרוכב רמה טובע בים והכל מתהפך, זה נעשה לבחור. זה יהיה הוויכוח בעולם. בכורה או רכיבה? רוכבים על מי שחלש? או בכורים ומגלים את היכולת להיות גם יששכר וגם זבולון? זבולון קטן מיששכר. אתם יודעים למה הוא קודם ליששכר? כי הוא רוצה להביא ליששכר את סחורתו. הוא רוצה להביא ליששכר את הכוח שיששכר יושב. תשמעו מדרש פלאי. שאלתי שאלה שנראית בהיגיון לכאורה הפוכה. תמיד תיארו לי את זבולון כסוחר ואת יששכר כלומד. אבל לכאורה בפסוקים כתוב שליששכר היה ארץ יפה ופירות, וזבולון היה הסוחר, נכון? אז נראה שדווקא מי היה לו את המועצה לשיווק פרי אדר? או למי היה פרי אדר, סליחה? ליששכר. אולי השיווק היה... תשמעו דרשה מדהימה על יששכר חמור גרם במקור 9. יששכר חמור גרם. סליחה, מקור 11. בראשית רבה על הפסוק. מדהים. חמור גרם, מה שהסביר, רשב"ם, כולם, חמור בעל עצמות. לא, חמור, מספר מבעל עצמות. מה אכפת לי, מה עשה ביתר עכשיו? מה העניין? חמור גרם. חשוב לי משקלו המדויק של החמור. מה, למה זה כל כך חשוב? יששכר חמור... גור אריה יהודה, הבנתי. כתוב יהודה אריה שמן. איזה מין סגנון זה? חמור גרם. חמור גרם הפך להיות ביטוי של דברים אחרים. תשמעו מדרש רבה, לא יאמן. יששכר חמור גרם, מה זה פשט? מה זה דרוש שיוביל לכזה פשט? פירותיו של יששכר גסים היו. קודם כל, לפי המדרש, למי יש פירות? בטח ליששכר. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. והדרשה על יששכר לומד התורה לא באה על חשבון עניין הפירות. היה פעם זמן בעולם שלא חשבו שיש סתירה, אבל לא משנה. פירותיו של יששכר גסים היו. והיה שבטו של זבולון נוטל מהם ומפרס בים. זבולון הוא סייכר, הוא לוקח מסעות, יש לו עוניות, יש לו צי. הוא צים. אבל צים לא מוכרים אוויר. זאת היה לפני הזמן שבאו עם בקבוקי אוויר ואמרו הולי אר. מכרו תכלס, לא מכרו בבקס. אז צריך להביא משהו. אז מה מביאים? פירות. הולך בחוץ לארץ, מקבל במגירה מדף שלם, תפוח. ואומרים שזה גדול. מה שאצלנו במחניות הזה בסוף היום לפני שבת, 100 שם גדול כך. פירות אגסים. יצוא, אקספורט. היו אומות העולם רואים אותם, את התפוזים, ומתמיהים עליהם. איזה גודל. עכשיו, איך אומות העולם רואים את הפירות? איך הם רואים את הפירות? כי זבולון שיבק אותם, נכון? הפירות של מי הם? של יששכר, נכון? מה כתוב? ג'פה, אבל מה? חכו. והיו אומרים להם, ישראל, איזה ישראל? הזבולון, שם, בסופרמרקט, במול. והיו אומרים להם, ישראל, על אילו אתם מתמיהים? אתם מתפעלים מהאבטיח? על אילו אתם מתמיהים? אילו הייתם רואים לאדוניהם של אילו עוסקים בתורה, היה לכם להיטמע עליהם. מדרש מדהים. ממה אתם מתפעלים? מהתפוזים? אתם יודעים איך נוצרים תפוזים כאלה? יש בעולם יהודים כאלה שעמלים בתורתם ועובדים את אדמתם. אם הייתם רואים אותם, מתפוזים אתם מתפעלים? לתפוזים האלה יש בעלי בתים. לכו תראו אותם. ומהשיחה הזאת בסופרמרקט בניו יורק, הרבה גרים היו באים ומתגיירים. כי רוחניות יש גם להם, באתונה. יש טונות של רוחניות. גופניות, בטח שיש להם. אבל שניהם ביחד? זה לא שמענו. רבי יהודה ורבי סימון בשם רבי אחא אמר, יששכר חמור גרם, יששכר חמור לגרים. זה מדרש. יששכר הוא פשוט החמור שמביא גרים לעם ישראל. אתם זוכרים את הברכה שברך משה? עכשיו פשט. שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. למה? עמים הר יקראו. שם יזבחו זבחי צדק. כי שפע ימים ינקו וספוני תמוני חול. אומר רש"י, כשיש יצוא יש יבוא, אז באים כל הסויחרים הנה, מתפעלים, ואז אומרים להם זבולון, אתם מתפעלים מאלה, מתחילים להתפעל מהעסק של יששכר וזבולון, מתפעלים מהעסק של יששכר וזבולון, אומרים מאיפה כל זה בא, אומרים להם בואו תראו, ואז לוקחים אותם לבית המקדש, לוקחים אותם לבית המקדש, עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק. מה החידוש של בני בכורי ישראל? שיש רוחניות. החידוש הוא שיש בני בכורי שיכול להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, שיש יששכר וזבולון, שהכשל של יעקב ועשיו נגמר והוא תוקן ביששכר וזבולון. על ידי מי הוא תוקן? מקור 9, לאה עמדה מלדת מזמן. ומה קרה כשלאה עמדה מלדת? אז נולדו כבר ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ותעמוד לאה מלדת. ואז יום אחד, מקור 9, הלך ראובן, זוכרים אותו? בימי קציר חיטים. ומה הוא מצא? דודאים, איפה? בשדה. השדה זה העסק של עשיו, לא? יעקב היה רועה צאן, נכון? אבל מה ברך יצחק את יעקב? ברכה אחת, הוא ברך אותו את ברכת אברהם. זהו, ברך אותו כשהוא ידע שהוא יעקב, נכון? וברכה אחת כשהוא חשב שהוא עשיו, מה הוא ברך אותו? את ברכת עשיו. דגן, פירוש, פירות גסים, טרקטורים, נכון? נכנס עשיו, אמר לו, גנב! אמר לו יצחק, נכון, גם ברוך יהיה. אז עכשיו מה יש לו בקיצר? גם זה וגם זה. נו. אז עכשיו יעקב צריך להשתמש גם בברכה הזאת של עשיו. כי הוא רצה, המון פעמים דיברנו על זה, מתחייב לכם שלא. אמרתי לכם הרבה פעמים, לי אין ספק. לכו ליהודי בן 63, איש תם יושב אוהלים, ותגידו לו, אבא רוצה לתת לך ברכה. תתחפש, תקבל ברכה. הרי אתה מבורך שיהיה לך טרקטור. יישר כוח. אני מעדיף שס שוטנשטיין. זה תחום העיסוק שלי. מה אתם רוצים מהחיים שלי? עכשיו אתה יהיה לך דגן, יהיה לך תירוש, אתה תצוד צבעים ותביא הנה גם מה. אני לא רוצה את זה. זה יש לי כבר מספיק אחד אדמוני, אני מכיר אותו. תנו לו את זה ושילך, אני לא יודע לאן עכשיו. אני יודע, לא רוצה להגיד. אני רוצה את... אני לא יכול להישאר כאן עם, עם הפקולטה לפילוסופיה. אני לא יכול, בטוח. אמרה לו, אם אתה תפסיק לשאול שאלות עוד מעט הוא בא, לך! אתה גם זה וגם זה. כבר אמר השם, בני בכורי ישראל. אז ללאה נולד בן, הוא בכור, ראובן. הוא מוצא דודאים בשדה. באה מהר רחל אל לאה, ורחל לא יולדת. לאה אמנם עמדה מילדת אחרי ארבעה בנים, אבל רחל לא ילדה בכלל. ורחל באה אל לאה ומתחננת, נינה לי מדודאי בנך. רחל הייתה רועת צון, נכון? גם יעקב היה רועת צון, אבל יעקב קיבל את ברכת השדה, ורחל לא. ופתאום אומרת רחל, רגע, אולי יש לנו אי התאמה. אולי אני צריכה את השדה. אולי אני צריכה משהו מהדודאים האלה. אולי זאת הרפואה שלי. ואת ללאה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. עונה לרחל, לכן נשכב אימך הלילה. מגיע יעקב, מאיפה? מן השדה. ויבוא יעקב מן השדה בערב. מי עד היום נאמר עליו ויבוא מן השדה? נכון, רק עשיו. אבל יעקב כבר קיבל את ברכתו של, אז גם הוא בא מן השדה. אבל לא כתוב אצלו והוא עייף. כי אנוכי עשיו בכורך. יעקב בא והודיע, אני הבכור. אנוכי עשיו בכורך. אני יודע, זה לא בסדר. אבל אני מקבל על עצמי את גזירת היותי בכור. בא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ואתה אומר, נו, אליי תבוא. כי סחור סחרתיך. מה יוצא בקיצור משם? יששכר וזבולון. זכות מי? זכות ראובן. מי הביא את הדודאים מן השדה? מהדודאים בשדה שהביא ראובן בימי קציר חיטים הופיעו בעולם מי? יששכר וזבולון. ומה נעשו יששכר וזבולון? כי סחור סחרתיך בדודאי בני. סחור סחרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא. ואז מיד זוודה מאלוקים זה בתור, ויששכר לא הופך להישאר לבד, אלא ישכר וזבולון הופכים להיות אחד. סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. כי ישכר וזבולון ישלימו את מה שיעקב ועשיו לא עשו. ראובן אמנם לא זכה להיות זה שיהיו לו שניים בעצמו, אבל הוא זכה להקים אותם. הוא זכה להפוך את ישכר וזבולון הסותרים כאילו זה את זה לאחד. אבל ישכר וזבולון זה לא סוף הפרשה, כי בזכות הדודאים הכל נפתח בבית. ישכר נולד, זבולון נולד, ומה קורה מיד אחר כך אצל רחל? פסוק הבא. ויזכור אלוהים את רחל. ויפתח את רחמה. ואז היא הולדת את מי? את יוסף. ואיך היא קוראת לו? יוסף. ומה נולד לה? מי יוסף? בחור. ומה יהיה הבחור הזה? האבא של השניים שיהפכו לאחד, אפרים ומנשה. ראובן, אתה אמנם המתנת ליד הדלת בחוץ. אתה אמנם לא זכית וביקשת כל כך, אבא תן לי שני בנים. את הבקשה שלך אני לא אשכח אף פעם, הבקשה שלך פולחת את האוויר כשביקשת ערבות על בנימין ואמרת את שני בניי תמיד אם לא אביינו. ואתה בטח שואל למה לא נתתי לך את האפשרות הזאת. מעשה בלהה. אבל ראובן, אתה גילית את הבכורה בעולם. אתה בסיפור הדודאים שלך הבאת לעולם הזה את האפשרות שהבית הזה שהיה סגור, ולאה עמדה מילדת, ורחל עמדה מילדת, והכל היה סתום, נפתח. אז נוצרו יששכר וזבולון, שהם שניים. אבל הם נהיו אחד. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך. שמעתם פסוק? ויברכם ביום ההוא לאמור בך. רש"י מסביר, מנשה הוא הבכור, אבל הוא יהיה קטן, אחיו הקטון יגדל. למה הוא יהיה קטן? כי ממנו אומר רש"י יבוא גדעון הגיבור. ומה הייחוס של אפרים? כולם יודעים שממנו יבוא מי? יהושע. אומר רש"י במקור 2, בשורה האחרונה כמעט, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, שמה יהיינו? שעתיד יהושע לצאת ממנו. יופי, אז מה הייחוס? תסתכלו, א' שימחיל את הארץ, ב' שילמד תורה לישראל. הבנתם? הוא הבכור. הבכור הזה שהביא שניים, יש לו בכור, כי הוא יביא אחד שיביא שניים. יהושע יזכה לכבוש את הארץ, כי הוא יגלה את החיבור הזה של שניהם ביחד. הוא יצליח לעשות גם את מה שמשה עשה וגם את מה שיהושע עשה. הוא ילמד תורה לישראל והוא ינחיל את הארץ. סליחה, לפי סדר הפוך, הוא ינחיל את הארץ והוא ילמד תורה. למה לפי סדר הפוך? כי זבולון לפני יששכר. כי עשיו צריך להתברך לפני יעקב. הרי לפי התוכנית של יצחק, יעקב היה צריך לקבל את ברכת אברהם, כי הוא השאיר אותה ליעקב. נו, אז למה אתה מברך את עשיו קודם? כי קודם כל מברכים את זה שהולך ומביא את המעשה ועוסק באוניות ועוסק בסחורה ומביא את האוכל ליששכר, ואז מברכים את יששכר, כי הם מכירים זה בזה והם הופכים לאחד. זבולון לא חושב שהוא קודם ליששכר כי הוא קודם ליששכר. לא אכפת בכלל ליששכר לתת לזבולון להיות קודם, וזבולון מבין שקדימתו ליששכר היא האחריות שלו כלפי יששכר, כי הם אחד. כך קרה אצל אפרים ומנשה. וישם את אפרים לפני מנשה, ואפרים יביא את יהושע, והשניים האלה יעשו אחד. כשיבוא משה רבנו ויגיד, ריבונו של עולם, אבל אני לא יודע איך לדבר אל פרעה, לא יודע מה לעשות, איך אני אדבר איתו? הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע לי פרעה? אתם יודעים מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? קח איתך את אהרון. אני אמרתי לך ללכת לבד? תלכו שניכם ביחד. ואז הם נכנסים שניהם ביחד, ואתם יודעים מה כתוב בפסוק בפרשת וירא? פעמיים, רק אצלם. הוא אהרון ומשה. שמעתם פעם פסוק כזה עם טעות כזאת בעברית? הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. ולזבולון אמר, סמך זבולון ויששכר. ויברכם ביום ההוא לאמור בך. בכור. בכור הוא מי שיודע שמהמקום הקטן שלו, אבל בידיעה שלו שיש לו את השניים, את הכפילות, הוא מקבל אחריות לריבוי שבא ממנו. וככה הוא ממשיך מהבית אל הקף ומהקף אל הריש. ההפך מהרוכב. יש עוד מילה אחת. שבה הבית פותחת, הריש באמצע והקף בסוף. ויברכים. אתם יודעים מה זו ברכה? ברכה זה לתת ממני את מקסימום הריבוי להרבה יותר ממני. בית ריש כף. אתם יודעים איך מתרחשת ברכה? ברכה מתרחשת כאשר אני מחזיר אותך אל המקור ואומר, אתה תתברך בכפול, אתה תתברך מן המקור, אתה תתברך באין סוף. אני לא שומר את זה לי. מה שיש לי הוא בכלל לא שלי. מה שיש לי הוא ממקור כל הברכות. ומהמקור הזה של כל הברכות אני מברך אותך לעולם. אתם יודעים מה ביקש פרעו ממשה? זה פלאי פלאות. ממש ממש אחרי מכת בכורות, זה גבל. עכשיו אני נזכר. מסתיימת מכת בכורות, קופץ פרעו באמצע הלילה, אתם זוכרים? וצועק, קומו צאו מתוך עמי! זוכרים? גם אתם, כולכם! ומה הוא מבקש? ובירכתם גם אותי. בחורים, תברכו אותי. אתם הבן הבחור. הבנך בחורך הנהרג. אתם הבן הבחור כי אתם יודעים את המקור של הכל. לכן כדי לשלוט אתם לא צריכים לרדות. אתם רק צריכים לברך. תנו לי ברכה. ובירכתם גם אותי. זאת תהיה הבקשה של פרעה. פרשת ויחי היא הקדמת המאבק העולמי על הבכורה. לפני שיוצאים למאבק העולמי על רעיון הבכורה, המאבק העולמי שיובילו אותו משה הקטן ואהרון הגדול, שיהפכו שניים להיות אחד, מול פרעו הבכור היושב על כיסאו, שרוצה לרדות ולשבור ולהרוס את הכל. זה מתחיל בדיווח היבש, קודם כל שיעקב עושה עם אפרים ומנשה, אחר כך שיעקב עושה עם יששכר וזבולון, ובאותו הדיווח הקצרצר שיעקב מגדיר לראובן את תפקידו, בכורי אתה. אתה בכורי, את הכוח הגדול שלי אתה גילית בעולם. לא זכית שזה יבוא דרכך, אבל ממך זכינו אנחנו לפגוש את הבכורה הזאת, את המופלא הזה, את העמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק, של יששכר וזבולון, ואת אפרים ומנשה, של יוסף, שלא ניתנה הבכורה של ראובן. ערב טוב ומבורך.